כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים פרק שני בדף י עמוד א מספר שורות מלמעלה בעיצומה של הלכה ד. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. לאחר שלמדנו במשנה אתמול, המשנה עסקה בדיני מותר של קורבנות, מותר שקלים, כלומר מותר מחצית השקל חולין, מותר עשירית העיפה, מותר קיני זווים, קיני זוות וקיני יולדות, חטאות ואשמות, מותרה נדבה. ולאחר מכן אמרה המשנה מותר הפסח לשלמים, וביור הדברים, מותר הפסח, כלומר קורבן פסח שלא הוקרב בפסח, הרי הוא יוקרב כקורבן שלמים, כלומר ברירת המחדל של קורבן הפסח, זהו קורבן שלמים, או לחילופין ממון, שהוקדש לצורך קורבן פסח, כגון שהאדם הפריש 1,000 שקלים לקורבן פסח, והקורבן עלה לו סך הכל 700 שקלים, הרי שנותר לו 300 שקלים. ה-300 שקלים הללו מיועדים וקדושים בקדושת שלמים, כלומר יש לקנות ב-300 שקלים הללו קורבן שלמים. בהקשר לכך מביאה הגמרא, רבי יוסי אמר על דא אליל אבא ברבא, כלומר אבא ברבא היה תשוש לעת זקנותו, ולא היה בכוחו לעלות לבית המדרש. ואמר רבי יוסי לרגל הלימוד הבא, בכל אופן העלו ונעשו את אבא ברבא לבית המדרש, וכך טען אבא ברבא בבית המדרש, שזהו ביור אחד, מניין שהפסח משתנה לשם שלמים, כלומר, מניין לנו שברירת המחדל של קורבן פסח הוא שלמים, כגון שקורבן פסח הוא קרב שלא בזמנו, שלא לשם קורבן פסח, מניין לנו שהקורבן הפך להיות קורבן שלמים. לומדים זאת מהפסוק שנאמר בקורבן שלמים, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, ביור הפסוק, כלשהו מן הצון בשלמים. ובקורבן העדה ביאר פסוק זה ולימוד זה בשתי משמעויות. אופן אחד שלומדים זאת ממשמעות הפסוק, והאופן האפשרות השנייה מכך שהמילה צון המיותרת, שהרי קודם לכן אמרה התורה, אם מן הבקר קורבנו, אם כן בוודאי שמדובר על צון, אלא באה כאן התורה ללמדנו שכל דבר שבא מן הצון, כלומר קורבן פסח, ברירת המחדל שלו היא קורבן שלמים. הטיבון מקשה ירושלמי הקשה על כך אבא ברבא, הרי עולה אף היא באה מן הצון, ומדוע לא נאמר שאף מותר עולה ייקרא ושלמים? מתרץ הירושלמי, דבר שאינו בא אלא מן הצון בלבד, כגון קורבן פסח, שהוא יכול לבוא רק מן הצון. יצאת עולה, שלמרות שקורבן עולה יכול לבוא גם מן הצון, אבל שהיא באה אפילו מן הבקר, לכן לא ייתכן שפסוק זה מלמד אותנו שמותר עולה או שבירת המחדל של עולה יש למים. קושיה נוספת הקשה אבא ברבא הטיבון, הרי השם הרי קורבן השם בא רק מן הצון, כמו קורבן פסח, ומדוע שלא נאמר שמותר האשם יש למים כמו קורבן פסח, שבירת המחדל של האשם יש למים. משיב על כך הירושלמי אמר רבי בון בר כהנא, נאמר בפסוק מן הצון, כלומר דבר קורבן שהוא בא מכל סוגי ומיני הצון, כגון קורבן פסח, שהוא בא מכל מיני הצון גם מן הכבשים ואף מן העיזים. יצא קורבן אשם, שאומנם הוא בא מן הצון אבל שאינו בא, אלא מן האלים, מן הכבשים בלבד ולא מן העיזים. לכן פסוק זה עוסק בקורבן פסח ומלמד אותנו שמותר הפסח, שברירת המחדל של הפסח יש למים, אבל הוא לא מלמד לא על אשם, וכפי שלמדנו לפני כן אף לא על עולה. שואלת הגמרא, בכל אתר אתמר, הרי בדרך כלל בכל השס אתה לומד שהמילה מין באה למעט, הרי כאן אמרה התורה, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, המילה מין באה למעט. ואחר אתמר, לרבות כאן אתה לומד שהמילה מן הצון זה בא לרבות מכל סוגי הצון. הרי כיצד אתה ממעט את קורבן אשם ולומד שרק לגבי קורבן שלמים מלמדת אותנו התורה שמותר שלמים, שמותר פסח יהיה שלמים, ולא לומדים שמותר אשם יהיה שלמים? זהו מפני שאמרה התורה ואם מן הצון, ואם מן הצון אתה לומד שזהו רק קורבן פסח שהוא בא מכל סוגי הצון, מה שאין כן קורבן אשם שבא מן האלים בלבד. אבל כיוון שבדרך כלל המילה מין בכל התורה כולה באה למעט ולא לרבות, אם כן הפוך, היה מקום לומר שכאן התורה באה ללמד אותנו שדווקא קורבן אשם שמגיע רק מן האלים, עליו כיוונה התורה וכתבה ואם מן הצון למעט, אותו קורבן אשם שבא רק מן האלים, רק מן הכבשים, בו חל הדין שמותר האשם שברירת המחדל של האשם יש למים. מיישב הירושלמי אמר רבי מנה, הכנה ממין למעט. גם אצלנו המילה מין משמעותה למעט. מיעוט שאינו בא בין שתי שנים, ומיעוט שאינו בא נקבה. הרי קורבן פסח, יש לו את כל המיעוטים הללו. קורבן פסח, הוא בא רק עד גיל שנה. קורבן פסח, הוא מגיע רק זכר ולא נקבה. ולכן כאן התורה מכוונת במילה מין, שהיא מילת מיעוט, דווקא לקורבן פסח. וגבי אשם נמי, אם תעמיד פסוק זה לגבי קורבן אשם, מין למעט הוא שאינו בא אלא מין האלים בלבד. כלומר, אם הייתה הדרשה אכן מהאות מין, היינו צריכים לומר שגם קורבן פסח שיש בו את כל המיעוטים שמנינו, וגם קורבן אשם שיש בו את המיעוט הרלוונטי הזה, שהוא בא רק מן האלים ולא מכל סוגי הצון, אכן היינו דורשים מהפסוק ואם מן הצון, שגם מותר האשם וגם מותר הפסח יש למים. אבל מכיוון שאין אנו לומדים מהמילה מין, אלא לומדים מהאות אי של הצון, שכאן האות אי באה לרבות, שמדובר כאן דווקא בקורבן כזה שמגיע מכל סוגי ומיני הצון, וזהו רק קורבן פסח, מה שאין כן קורבן אשם שבא רק מן האלים. לכן פסוק זה שמלמד אותנו שמותר אותו קורבן יהיה שלמים, מלמד אותנו זאת דווקא על קורבן פסח ולא על קורבן אשם, כי האות תאי של הצון משמעותה לרבות. היטיבון קושייה נוספת הקשה אבא ברבה בבית המדרש. והכתיב הרי נאמר בפרשת עולה בויקרא א' פסוק י', ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העיזים לעולה. שואל אבא ברבה מעטה, מדוע שלא נדרוש פסוק זה שעוסק במותר הפסח, ומכאן נלמד שמותר הפסח בעולה? כפי שדרשת מקודם מהפסוק, ואם מן הצון קורבנו, למדת מאותו פסוק שעוסק בקורבן שלמים, שמותר הפסח יהיה שלמים. הרי יש לך פסוק זהה, ומקביל, שאומר, ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העיזים לעולה, יש לנו כאן פסוק מפורש, שמלמד אותנו, שהמותר של הפסח שבא אף מן הכסבים, וגם מן העיזים מותרו יהיה עולה. ומדוע העדפת ללמוד מהפסוק המקביל בשלמים, שמותר הפסח יהיה שלמים, ולא שמותר הפסח יהיה עולה? שני פסוקים יש לך? מדוע ביקרת את הפסוק העוסק בשלמים, ולא את הפסוק העוסק בעולה? מתרץ הירושלמי אמר רבי אבון, עדיף לדרוש את הפסוק שעוסק בקורבן שלמים, וללמוד שמותר הפסח יהיה שלמים, והסיבה, משנים דבר שהוא לאכילה לדבר שהוא לאכילה. ברגע שאתה מלמד אותנו שמותר הפסח יהיה שלמים, או שברירת המחדל הפסח יהיה שלמים, שינינו קורבן שהיה מיועד לאכילה, וזהו הקורבן המקורי, ששמו היה פסח, לקורבן שלמים שאפו מיועד לאכילה. ואין משנים דבר שהוא לאכילה, אם תלמד את הפסוק ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים או מן העיזים לעולה, ותלמד משם שמותר הפסח יהיה עולה, הרי ששינית קורבן שיעודו לאכילה, לקורבן שיעודו לדבר שאינו לאכילה, אלא להקטרה, ולא מסתבר לומר כך. תירוץ נוסף מביא הירושלמי, אמר רבי יוסי ברבי בון, עדיף לדרוש את הפסוק שמלמד אותנו שמותר הפסח יהיה שלמים, ולא שמותר הפסח יהיה עולה. והסיבה, משנין קודשים קלים לשם קודשים קלים. ברגע שאתה לומד שמותר הפסח יהיה שלמים, הרי גם שלמים וגם פסח, שניהם בגדר קודשים קלים. הרי ששינית מקודשים קלים מפסח לקודשים קלים לשלמים. ואין משנין דבר שהוא לאכילה, כלומר קורבן פסח שהוא בגדר קודשים קלים, לשם קודשי קודשים שאינם לאכילה ועומדים להקטרה מפני שהם קודשי קודשים. להקדמת המשך הסוגיה נקדים ונאמר, שכל קורבן פסח שנשחט בערב פסח, הדין הוא כמובן שהוא קשר לקורבן פסח. אולם, אם הוא קרב קורבן פסח בערב פסח שלא לשמו, כגון שקורבן הפסח הוא קרב לשם שלמים או עולה, הרי שהקורבן הזה יהיה פסול. זהו דווקא שהקרבנו את קורבן הפסח לשם שלמים או עולה בערב פסח, שאז זמנו להיקרב כקורבן פסח. אבל מה היה הדין אם האדם הקריב קורבן פסח ביוד ג' בניסן, שאז זה לא הזמן של הקרבת קורבן פסח, הדבר תלוי. אם הקרבנו קורבן פסח לשם קורבן פסח ביוד ג' בניסן, הרי שהקורבן יהיה פסול. אבל אם הקרבנו אותו שלא לשמו כגון לשם שלמים, מכיוון שבכל קורבן פסח בריאת המחדל שלו מונח בו כבר כוח של שלמים, לכן אותו קורבן פסח שהקרבנו אותו ביוד ג' בניסן לשם שלמים, יהיה כאשר לקורבן שלמים. רבי יוחנן אמר על דעה, על הנושא הבא אליל, בא בדברים ונחלק רבי חנינה עם חכמי בית המדרש. דהינו נאמרין הם סברו ואמרו אין הפסח משתנה לשם שלמים, אלא אם כן שחתו לשם שלמים. כלומר, מתי קורבן פסח יהיה כשר לקורבן שלמים? זהו דווקא ששחטו אותו לשם שלמים. ואני רבי חנינה אומר אפילו שחתו לשם עולה. אם לקחנו קורבן פסח והקרבנו אותו או לאחר הפסח, או ביוד ג' בניסן, לשם קורבן עולה, עצם זה שלא הקרבנו אותו לשם קורבן פסח, הרי הוא קשר לשם שלמים. והסיבה היא, אם הקרבנו קורבן פסח לשם פסח ביוד ג' בניסן, הרי הוא קורבן פסול, כי זה לא הזמן היום של קורבן פסח. אבל לא צריך לעקור את שמו מפסח לשלמים כדי להכשירו ביוד ג' בניסן, אלא עצם זה שעקרתי שם פסח ממנו וכיוונתי לשם עולה, עצם זה שלא כיוונתי לשם פסח, אוטומטית הוא עבר לשם קורבן שלמים והוא קשר לשלמים. מה שאין כן חכמי בית המדרש חלקו ואמרו, שמכיוון שכיוונת לשם עולה ולא לשם שלמים, הגם שמדובר ביוד ג' בניסן, והגם שמדובר בקורבן פסח, שברירת המחדל שלו היא שלמים, הרי שהקורבן הזה פסול, כי לא כיוונת לשם שלמים. אמר רבי אלה תמה דרבי יוחנן, טעמו של רבי יוחנן לפי שיטת רבי חנינה, הוא מן הפסוק שאומר, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים. והמילה לזבח מיותרת יכלה התורה לכתוב, ואם מן הצון קורבנו לשלמים. מדוע הדגישה ויתרה התורה את המילה לזבח? אלא באה כאן התורה ללמדנו כלשהו זבח בשלמים. כלומר, עצם זה שקורבן הפסח לא הוקרב לשם קורבן פסח, הרי שאוטומטית הוא הפך להיות קורבן שלמים, והוא קשור לקורבן שלמים, למרות שכיוונת לעולה ולא לשלמים. לאחר שהביא הירושלמי את המחלוקת המבוארת, מה היה הדין קורבן פסח שהקריב אותו ביוד ג' בניסן או בכל שאר ימות השנה, למעט יוד ד' בניסן, הקריבו קורבן פסח זה לשם עולה, האם הוא כשר או לא כשר, דן הירושלמי הוא משתנה למחשבת פסול. כלומר, מה הדין אם לקחנו קורבן פסח ושחטנו אותו לשם קורבן עולה, ובנוסף לכך חשבנו מחשבת פיגול, הכהן חשב מחשבת פיגול בעת הקרבת הקורבן, האם הקורבן נפסל או לא? ומבאר מיד הירושלמי איך מדובר, הרי לא ייתכן להעמיד שהגמרא כאן דנה באופן כזה, ששחטנו את קורבן הפסח לשם עולה, וחשב הכהן לזרוק את דם העולה למחרת היום, כי באופן כזה בוודאי שהקורבן פסול. שחטה לשם עולה על מנת לזרוק דמה למחר, מכל מקום פסול, ובוודאי שהקורבן הזה פסול כפי שביארנו. אלא יש להסתפק באופן הבא, אם תימר משתנה למחשבת פסול, אם תאמר, שגם אם הייתה מחשבת פסול נעקר שם קורבן הפסח, הרי יוצא שהוא קורבן שלמים, וחל בו פיגול, שהרי הכלל הוא שבשביל שתחול מחשבת פיגול, ומי שאוכל את הקורבן הזה יתחייב בקרית כמו כל האוכל פיגול, זהו דווקא שמעבר למחשבת הפיגול, אין נידון ואין דין של פסול נוסף. אלא הפסול היחיד שיש כאן באותו קורבן, זהו מחשבת הפיגול. לעומת זאת, אם תימר אינו משתנה למחשבת פסול, אם תאמר שלא נעקר מקורבן זה שם פסח, הרי שהוא קורבן פסול מצד עצמו. מכיוון שלא נעקר ממנו שם פסח והקרבנו אותו לא ביוד ד' בניסן, אלא ביוד ג' בניסן. והכלל הוא, שאם אתה מקריב קורבן פסח לשם פסח ביוד ג' בניסן, הרי שהקורבן פסול מצד עצמו. ואם בנוסף לכך גם ערבת וחשבת מחשבת פיגול, הרי שמחשבת הפיגול כאן אינה נתפסת. כי התורה מלמדת אותנו שחל דין פיגול על הקורבן, דווקא שזה הפסול, שם הפסול היחיד. אבל אם מעבר לשם הפסול של פיגול הצטרף שם פסול נוסף, לא יחול כאן פיגול. לכן יוצא שאם שם קורבן פסח לא נעקר כאן מהקורבן, יוצא ששם הפיגול לא יכול לחול על הקורבן. וספק זה כמובן הוא רק לפי שיטתו של רבי חנינה שסבר, שעצם זה שלקחנו את קורבן הפסח ושחטנו אותו אפילו לשם עולה, הכלל הוא שהקורבן הזה נעקר ממנו שם פסח והוא קשר לקורבן שלמים, אבל לא לפי חכמי בית המדרש שסברו שממילא הקורבן הזה פסול אם חשבנו לשם עולה. ממשיך הירושלמי ודן, הכלל הוא שמחשבת שלא לשמו פוסלת בקורבן באחת מארבעת העבודות הבאות, או שחיטה, או קבלת אדם, או הולכת אדם, או זריקת אדם. ונחלקו האמוראים בתחילת מסכת זבחים בפרק ראשון, האם מחשבים מעבודה לעבודה. כלומר, זה ברור שאם הכהן חשב מחשבת שלא לשמו בזמן השחיטה, הקורבן נפסל. ואם חשב כן הכהן בזמן קבלת אדם, אף כאן הקורבן נפסל. אך מה יהיה הדין אם הכהן חשב בזמן השחיטה שהוא יקבל את אדם שלא לשמו, ואילו בקבלת אדם הוא לא חשב שלא לשמו? האם מחשבים מעבודה לעבודה? האם הקורבן נפסל? למרות שכשהוא שחט הוא חשב לשמו על השחיטה, אבל הוא חשב בזמן השחיטה שהוא יקבל את הדם שלו לשמו, האם באופן כזה הקורבן נפסל או לא? רבי יוחנן סובר שמחשבים מעבודה לעבודה והקורבן נפסל בכך. דן כעת הירושלמי, הרי למדנו שלגבי קורבן פסח, אם שחטנו פסח לשם פסח בכל יתר ימות השנה, הרי הקורבן יהיה פסול, שהרי זמנו רק ביהודה לבניסה. אבל אם שחטנו את קורבן הפסח ביתר ימות השנה, שלא לשם פסח, הרי שהקורבן יהיה קשה. שואלת הגמרא, לשמו ושלא לשמו בשאר ימות השנה. מה הדין אם לקחנו קורבן פסח ושחטנו אותו ביוד ג' בניסן גם לשם פסח וגם לשם שלמים, כגון שבתחילת השחיטה חשב לשם פסח ואילו בסוף השחיטה חשב לשם שלמים. האם באופן כזה הקורבן יהיה פסול כי הוא חשב בתחילה לשם פסח, או שהוא יהיה קשר כי הוא עקר את מחשבתו וחשב לשם שלמים? רבי בון בר חייא אמר בשם שמואל ברבא, מכיוון שאין לו שם. כלומר, מאחר שמדובר כאן ביוד ג' בניסן, והיום זה לא הזמן של קורבן פסח, ובכל זאת הוא לא חשב רק לשם פסח אלא אף לשם שלמים, אין בכוח אותה מחשבה שחשב בתחילה לשם פסח לפסול את הקורבן, מפני שהרי היום זה לא זמן של קורבן פסח. ונעשה הדבר באותו אדם שעירב את מחשבותיו וחשב בתחילה לשם פסח ובסוף לשם שלמים ביוד ג' בניסן, כשוחתו לשמו ושלא לשמו בשתיקה, שעדינו והוא קשר. כלומר, תחילת השחיטה הייתה ללא מחשבה, וכיוון שללא מחשבה, הרי מדובר כאן בקורבן פסח, זה נחשב כאילו הוא חשב לשם פסח, ואז זה לכאורה פוסל את הקורבן. אבל מכיוון שסוף השחיטה הייתה שלא לשמו במחשבה, כלומר הוא חשב שלא לשמו, באה מחשבת שלא לשמו מפורשת, ומפקיעה את הסתם לשמו שהיה בתחילת השחיטה. אם הוא היה חושב בתחילה במפורש לשמו ובסוף שלא לשמו, היה לי בעיה. אבל מכיוון שבתחילה הוא חשב סתם, ואומנם הסתם בדרך כלל אנחנו מפרשים את זה לשם פסח, שאז יש סיבה לפסול את הקורבן בגין כך, אולי מכיוון שזה רק היה מחשבת סתם, ואחר כך הייתה מחשבה שלא לשמו, באה מחשבת שלא לשמו ומכשירה את הקורבן. אם כן, מבאר הירושלמי גם בנידון שלנו, בלשמו ושלא לשמו, מכיוון שמדובר ביוד ג' בניסן, שזה לא זמן של קורבן פסח, מחשבת הלשמו לשם פסח זה לא מחשבה כל כך אלימה וחזקה, שהרי היום זה לא יוד ד' בניסן, ולכן באה מחשבת שלא לשמו, ויש בכוחה לעקור את המחשבה שלה לשמו, ומכשירים את הקורבן. אמר לי לרבי בון, אחד מחכמי בית המדרש, ואם כן הוא, כלומר לפי שיטתך, אפילו שחטו לשמו, כלומר אם שחטנו ביוד ג' בניסן לשם פסח, ובזמן השחיטה הוא חשב שהוא יזרוק את דמו של הקורבן שלא לשמו, כלומר לשם שלמים, אם כן לפי שיטתך, יעשה משעה הראשונה כשוחתו לשמו ושלא לשמו, ויהיה כאשר. מדוע אותו אדם שלקח קורבן פסח ביוד ג' בניסן ובזמן השחיטה חשב לשם פסח? אולם חשב בזמן השחיטה שיזרוק את אדם שלא לשמו, כלומר לשם שלמים, מדוע גם אז הקורבן לא נאמר שהוא יהיה כאשר לפי שיטתך? הרי באופן כזה, תבוא מחשבת שלא לשמו ותעקור את מחשבת לשמו, אם אנחנו סוברים שמחשבים מעבודה לעבודה. אמר רבי אבא מרי, הדבר יהיה תלוי. מאן דאמר בשתיקה כשר, מי שסובר שאם תחילת השחיטה הייתה בשתיקה, וסופה בזריקה שלא לשמוע הקורבן יהיה כשר, אכן גם כאן נאמר, או נאמר בשתיקה פסול. לפי השיטה הזאת גם באופן כזה אצלנו יהיה כשר. אולם מי שסובר שמחשבת שלא לשמוע אין בכוחה לעקור את מחשבת הסתם, הרי שגם כאן בסוגייתנו הקורבן אכן יהיה פסול. ממשיכה הגמרא ומבארת, למדנו במשנה מותר נזיר לנדבה. ביור הדברים, כל נזיר טהור לצורך השלמת טהרתו, הרי שהוא מביא בסוף ימי נזירותו שלוש בהמות, קורבן חטאת, קורבן עולה וקורבן שלמים. ואם הנזיר הפריש נניח 2,000 שקלים לצורך קורבנותם, וכל הקורבנות עלו לו בסך הכל 1,500 שקלים ונותר לו 500 שקלים, לאן הולכים ומיועדים אותם 500 שקלים? אמרה המשנה שזה הולך לצורך נדבה, כלומר לצורך קיץ המזבח. קיץ המזבח פירושה של דבר שכשהמזבח בטל, לוקחים את המעות הללו וקונים בהם קורבנות בכדי להקריב, כדי שלא יהיה המזבח בטל, כי אין זה כבודו של מזבח. רב חסדא אמר, והוא שקרבה חטאתו בסוף. באיזה אופן מותר המעות הללו? הרי מדובר כאן בסופו של דבר בשלושה קורבנות, חטאת עולה ושלמים. והרי כל קורבן הזה, המותר שלו דינו שונה. וכאן המשנה אמרה באופן קטגורי, לא משנה מה לא היה, המותר הולך לנדבה. מבאר רב חסדא, מדובר כאן באופן כזה, שבתחילה לקח הנזיר את המעות, והקריב עולה ושלמים, ויוצא שכל יתרת הכסף עמד לצורך, היה מיועד לקניית קורבן חטאת. ואם כן, כעת כשהוא קנה קורבן חטאת ונותר לו כסף, המעות הללו נחשבים כמותר חטאת, והכלל הוא שמותר חטאת, דינו שנופל לנדבה לקיץ המזבח. אבל הוא יצויר אם קרבו שלמים בסוף, אם אותו אדם קודם כל הקריב חטאת ועולה, ובסופו של דבר היה אמור להקריב קורבן שלמים ואכן הקריב, ונותרו לו מעות, הרי המעות הללו נחשבים כמותר שלמים. הדין הוא כמותרן שלמים, כמו כל מותר שלמים, שהמאות הולכות לצורך וליעד של קורבן שלמים. לסיכום, רב חיזה לוקח את המשנה שאומרת מותר נזיר לנדבה ומעמידו קימתא שמדובר דווקא באופן כזה שהמותר מוגדר כמותר של חטאת, אולם אם המותר יהיה לשלמים, הדין יהיה כמו מותר שלמים. לעומת שיטה זו, רב זורה חולק, אמר רבי זורה ואפילו קרבו שלמים לבסוף, הלכה למשה מסיני בנזיר שתהיה מותר על נדבה. אומר רבי זורה, יש הלכה למשה מסיני שמלמדת אותנו שברגע שיש לנו כסף, והכסף הזה היה כסף סתום, והייעוד שלו היה לצורך הקרבת קורבן שלמים. לא מדובר באופן כזה שלקחנו שלוש מעטפות, חלק מהכסף שמנו לצורך חטאת, חלק לעולה וחלק לשלמים. אלא לקח הנזיר 2,000 שקלים, סכום כללי, והפריש את כל המעות הללו לצורך הקרבת קורבנות הנזיר. לא משנה אם הקורבן האחרון היה חטאת, עולה או שלמים. הדינו, הלכה למשה מסיני מלמדת אותנו, שהמותר מוגדר כמותר חטאת, ומותר חטאת נזיר. דינו שהוא נופל והייעוד של הכסף הזה הוא לצורך נדבה, והמאות הללו לא מוגדרים לעולם כמותר שלמים, למרות שהקורבן האחרון שישאר כאן הרי הוא קורבן שלמים. ואכן רב חיסדא לא חולק על עיקרה של אותה הלכה למשה מסיני, אך רב חיסדא סבור שביאור ההלכה למשה מסיני הזאת זו דווקא באופן כזה שהמאות מוגדרים כמאות סתומים. אבל ברגע שלקחת את 2,000 שקלים הללו, והתחלת לקנות קורבנות, הרי יוצא שהמאות הללו כבר אינם סתומים, והם צבועים ומיועדים לצורך ספציפי, תלוי. אם כבר הקרבת עולה ושלמים, המאות הנותרים מוגדרים וצבועים לשם חטאת, ולכן דינם יהיה כמותר של חטאת שהולך לנדבה. אולם אם בראש ובראשונה הקרבת חטאת ועולה, והקורבן האחרון שעליך להקריב הוא קורבן שלמים, הרי המאות הנותרים צבועים לשם קורבן שלמים, ודינם יהיה כמו מותר של שלמים שהולך לשלמים. מביא הירושלמי ברייתות שמסייעות לשתי השיטות, מתנית המסייע על עדן ומתנית המסייע על עדן. ישנה מתנית הברייתה המסייעת מסייע לשיטת רבי זהורה, שהרי אומרת הברייתה לגבי דיני מעילה, אדם שמפריש מאות לנזירותו ומת, הרי שהמאות הסתומים יפלו לנדבה, אולם אם המאות מפורשים, דמי החטאת יפלו לים המלח כדין חטאת שמתו בעליה. ומבארת שם הברייתה אפילו אין מאות סתומים, כל שדמי חטות מתות מעורבות בהן, עצם זה שאם המאות הללו הייתי אמור לקנות גם קורבן חטאת, ואפילו הפריש דמי חטאות מתות כגון שלקח 700 שקלים, מתוך 2,000 שקלים הכלליים וצבא והגדיר וייעד אותם לצורך קניית חטאת, בכל זאת כל המאות הנותרות מוגדרות כמאות סתומים, והכלל הוא שההלכה למשה מסיני מלמדת אותנו שמותר המאות הללו מותרה נדבה, למרות שזה לכאורה היה מקום לומר שזה מותר של כסף שמיועד לקורבן שלמים, והכלל הוא שמותר שלמים זה שלמים. יוצא מברית הזו שהיא מסייעת לשיטתו של רבי זעורה שסבר שההלכה למשה מסיני היא הלכה כללית שמלמדת אותנו שכשלוקחים 2,000 שקלים ומייעדים אותם באופן כללי לצורך הקרבת קורבנות הנזיר, הרי שזה לא משנה שחלק מהכסף נצבע ויועד לשם שלמים או לשם עולה, המותר של המאות יהיו כמותר של חטאת שדינם לנדבה. עד כאן ראינו ברייתא המסייעת לשיטתו של רבי זעורה בהבנת ההלכה למשה מסיני. לעומת זאת ישנה מתנית הברייתא המסייעת מסייע לרב חיסדא, שסבר שההלכה למשה מסיני מלמדת אותנו שהמותר הולך לנדבה כמו דין מותר חטאת, דווקא כשהמאות סתומים. מתנית המסייע לרב חיסדא אומרת הברית הנזיר שהפריש מאות בסתם, כגון שנטע 2,000 שקלים, ואמר מאות אלו מיועדות לצורך הקרבת קורבנות נזירותי. אולם לאחר מכן נטע לה הנזיר נניח 700 שקלים, ואמר אלו לחטאתי, והשאר לשאר נזירותי, כלומר לעולה ולשלמים. ומת, כלומר אותו אדם, אותו נזיר נפטר, הכלל הוא שדמי החטאת המאות שהופרשו לצורך הקרבת קורבן חטאת, דינם שהלכו לים המלח, כדין חטאת שמתו בעליה שהיא הולכת למיטה ואף מאותיה הולכות לים המלח, אולם הסכום שהופרש לצורך קניית עולה ושלמים, והשאר יביא חציו מחצי מהדמים יביא קורבן עולה, ומהחצי השני יביא קורבן שלמים. והסיבה היא כי מאות אלו כבר אינן מיועדות לחטאת, שהרי הכסף של החטאת הוא הופרש לפני שהנזיר נפטר, והוא הגדיר אותו לשם חטאת. ועודין, ממשיכה הברייתא ואומרת, הוא מועלין בכולן, ואין מועלין בקצתן. כלומר, הברייתא מוסיפה ואומרת, מכיוון שחצי מהכסף מיועד לצורך קורבן שלמים, יוצא שאדם שמועל בכסף הזה הוא לא מתחייב בקורבן מעילה, אלא אם כן מעל בכולו. והסיבה היא, הכלל הוא שבקודשים קלים אין דיני מעילה, ורק בקודשי קודשים יש דיני מעילה. ומאחר שמחצית הכסף כאן הוא קודשים קלים, שזהו קורבן שלומים, ורק המחצית השנייה זהו קודשי קודשים, שזהו קורבן עולה, יוצא שבכדי שהוא יעבור על איסור מעילה, הוא צריך להנות בכל הכסף. ומדייק מכאן הירושלמי, מהחלק הראשון של הברייתא, כשיטת רב חסדא. שהרי הברייתא לא אומרת כשיטת רב זעירא, שכל העודף מהכספים שהופרשו לקורבנות נזיר מיועד לנדבת עולה, ומכאן ממילא יש ראיה לשיטתו של רב חסדא, ודלא כשיטת רב זעירא. ממשיך הירושלמי ואומר, רב חסדא אמר מותר לחמו של נזיר ירקב. ביור הדברים, מה הדין של אותו נזיר שהפריש כסף לצורך הלחמים שמובאים ביחד עם קורבן השלמים של הנזיר? הוא הפריש מאוד לצורך כך, ונותר לו כסף עודף. ונשאלת השאלה מה הוא עושה עם הכסף הזה. אומר רב חסדא, מותר לחמו של נזיר ירקב, כלומר הכסף הזה אינו מיועד למאומה וילך לריקבון. אמר רב יוסי ויעות, כלומר כך יש לומר, הרי להקריבו בפני עצמו לקנות לחם, שזהו יהודה המקורי, אי אפשר, והסיבה אינת יכול שאין לך לחם קרב לעצמו, תמיד הלחם מגיע ביחד עם קורבן אחר. להקריבו עם נזירות אחרת, לתרום את המעות הללו לנזיר אחר, שיקנה בהם לחם אינת יכול, והסיבה שאין לך נזירות, באה בלא לחם, כלומר הנזירות צריכה לבוא דווקא יחד עם הלחם של אותו נזיר, ואילו לחם זה שייך לנזיר אחר. לפום כן צריך מימה, לכן אין לך ברעילה לומר, מותר לחמו של נזיר יוקב שהמאות העודפות יירקבו. סברין מימר מבאר הירושלמי, סבור בני הישיבה לומר, שהדין של העודף כספי הנסחים יהיה דינו שירקב, כמו עודף כספי הלחם של הנזיר. לעומת זאת אמר רבי יוסי ברבי בון, מותר נסחיו קודשי קודשים עינון ויפלו לנדבה. רבי יוסי חולק ואומר, שמכיוון שלחמי הנזיר הם בגדר קודשים קלים, לכן לא נאמר בהם דין של מותר. מה שאין כן הנסחים שהם באים יחד עם המנחה שהם בגדר קודשי קודשים, הם באים ביחד עם קורבן עולה שזהו בגדר קודשי קודשים, לכן חל עליהם הכלל שעודפיהם הולכים לצורך נדבה. עדת את הרבי יוסי ברבי בון, במשיכה הגמרא ואומרת, לפי שיטת רבי יוסי ושמואל, רב חסדא ורבי אלעזר, שלושתם אמרו דבר אחד, שלושתם סברו שמותר חטאת ואשם הולכים לנדבה כמו כל מותר קודשי קודשים. רבי חייא אהן דאמרן, רבי חייא את שיטתו ראינו. שמואל דאמר כרבי יוסי, שהוא אמר הדען התאמן עוד שהייתי בבבל, שם התקל רבי יהודה, שמעתי את רבי יהודה שואל את שמואל, הפריש יקלו ומת מעדין ואמר לי יפלו לנדבה. ורבי אלעזר אפוד איתמר, ראינו שהוא סובר מותר עשירית האיפה שלו של הכהן הגדול. רבי יוחנן אמר יולכם לים המלח, רבי אלעזר אומר יפלו לנדבה כמו כל מותר קודשי קודשים, שהמותר העודף הזה הולך לצורך קורבנות נדבה. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את הדף היומי ירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדש לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.